יד החזקה. פנינים מהרמב"ם היומי מפי הגאון הרב מנחם אכט, רב קהילת בית יעקב בצפון תל אביב.
שלום לכל המאזינים. היום אנו לומדים בלימוד הרמב"ם היומי את פרק ב' מלכות ציצית. מצווה ציצית, כפי שבהר הרמב"ם בפרק הקודם, כוללת שני ציוויים, שהם למעשה שני חלקים של אותה מצווה. הראשון הוא בציווי הנאמר בתורה, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, דהיינו לקשור פתילים על כל אחד מארבע כנפות הבגד. ועל כך הוסיפה התורה חלק נוסף במצווה, באומרה ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. כלומר, שאחד מאותם פתילים בכל כנף יהיה מצמר הצבוע בצבע תכלת. בפרק היומי עוסק הרמב״ם בפרטי צבע התכלת, הנדרש כאמור לקיום חלקו השני של המצווה. הרמב״ם מפרט את כל תהליך הצביעה, כיצד הוא נעשה, ומלמדנו שהמקור להפקת צבע התכלת לצורך המצווה חייב לעשות מדם של חילזון מסוים. המקור לכך שצבע התכלת צריך להיות מופק מחילזון דווקא, ולא מדבר אחר, הוא מהתוספתא במסכת מנחות פרק ט', שם נאמר במפורש, תכלת אין הקשרה אלא מן החילזון. הביא שלא מן החילזון, פסולה. כמו כן בגמרא במנחות, דף ממדלת, תיארו חז"ל את אותו חילזון ואמרו, חילזון זה גופו דומה לים, ובריאתו דומה לדג, ועולה אחת ל-70 שנה, ובדמו צובעים תכלת, לפיכך דמיו יקרים. והנה, בלימוד הרמב״ם כאן, בולט חידוש מאוד מעניין בדבריו. לפי הרמב״ם, הדרישה להפיק את התכלת מחילזון דווקא, הינו תנאי ודין מיוחד רק לגבי התכלת של מצווה ציצית. אך לגבי שאר מקומות בתורה שבהם הוזכר גם כן הצורך בתכלת, כמו בעשיית המשכן ובגדי כהונה, שם אין צורך בחילזון, אלא ניתן להפיק את הצבע התכלת מכל מקור שהוא. דבר זה רואים בבירור ברמב״ם כאן, בלשונו, בתחילת הפרק, שכתב שהתכלת האמורה בתורה בכל מקום היא הצמר הצבוע כפתוח שבכחול, כלומר כחול בהיר, וזוהי דמות הרקיע הנראית לעין בטהרו של רקיע. אחר כך ממשיך הרמב״ם וכותב שהתכלת האמורה בציצית צריך שתהיה צביעתה ידועה שעומדת ביופיה ולא תשתנה, וכל שלא נצבע באותו הצביעה פסול לציצית, אף על פי שהוא כן הרקיע. הרי שהרמב״ם מדגיש במפורש שישנו הגדרה מיוחדת של תכלת לגבי מצווה ציצית. כמו כן ניתן ללמוד זאת גם מכך שהרמב״ם בהלכות כלי המקדש, כשמדבר על התכלת, הוא מתאר שם רק את גוון התכלת, שהוא הצמר הצבוע כעצם השמיים, ואינו מזכיר כלל את הצורך בחילזון. אומנם המשנה למלך בהלכות כלי המקדש כתב שהרמב״ם שם שמח על מה שכתב כאן, ובאמת בכל מקום שהוזכר תכלת בתורה צריך לעשות מחילזון, אך רוב מפרשי הרמב״ם פירשו את שיטתו כאמור שיש הבדל באופן עשיית התכלת במצווה ציצית לבין שאר הדברים והמקומות. חידוש זה, יש לומר, נובע מחידוש נוסף הבולט הפו בדברי הרמב״ם כאן, והוא מה שכתב הרמב״ם שהתכלת האמורה בציצית צריך שתהיה צביעתה צביעה ידועה שעומדת ביופיה ולא תשתנה. כלומר, הדין המיוחד שישנו בציצית לפי הרמב״ם הוא שהצבע התכלת יהיה עמיד ביותר, כזה שלא משתנה. ולפי זה יש לומר שזו הסיבה לפי הרמב״ם שהסיקו חז"ל שיש להשתמש בדם חילזון לצורך הצביעה, שכן רק הצבע המופק מחילזון הוא אינו ניתן לשינוי. על פי זה גם מובן מדוע הרמב״ם הזכיר את הצורך בחילזון רק לגבי ציצית. אלא שעדיין לא ברור, וצריך עיון על הרמב״ם, זה גופה, מניין לו לרמב״ם לבוא ולחלק בין שאר התכלת בתורה לבין זה שנאמר בציצית שרק הוא זה צריך להיות עומד ביופיו. היוצא מכל זה שלשיטת הרמב״ם, משמעות המילה תכלת בתורה בכללותו מתייחס בעצם לצבע והגוון שהוא הכחול הבהיר הדומה לרקיע. אלא שבזה ישנם שני סוגים, אחד שעמיד ולא ניתן לשינוי ועליו צוותה התורה לגבי ציצית, וכזה שיכול להשתנות, שאומנם פסול לציצית אבל קשר לשאר הדברים. והנה, בניגוד לרמב״ם כאן, אנו מוצאים בפירוש רש"י לתורה בפרשת שלח, שמפרש את המילה תכלת, כותב רש"י בפירוש המילה תכלת, צבע ירוק של חילזון. ונראה מפירושו של רש"י שהוא מפרש את משמעות המילה תכלת בתורה לא במובן של צבע וגוון, אלא במובן של חומר, בדומה לזהב, כסף ונחושת שהוזכר בתורה, שהכוונה שם בוודאי לא לצבע, אלא לחומר עצמו, כך גם התחלת שהוזכר יחד עם הזהב, כסף ונחושת, לגבי ציווי המשכן, לגבי ציווי של עשיית המשכן, גם הכוונה בתחלת לא לצבע, אלא לחומר הנקרא התחלת. וחומר הזה הוא זה שמופק דווקא מחילזון. הוא נמצא לפי רש"י, שהסיבה שלמדו חז"ל, שהתחלת נעשה מחילזון, הוא פשוט, משום שזה משמעות המילה של תחלת, במובן של חומר. ולא קשר לזה שהוא עמיד או לא עמיד. ברור לפי זה, שלפי פירוש רש"י אין שום הבדל בין התחלת שמוזכר בציצית לבין כלי המקדש והמשכן ובגדי כהונה. ואכן רש"י עצמו בפרשת תרומה פירש גם לגבי התחלת שבמשכן שהוא מדם חילזון. והנה, כידוע, לפני כבר מאות שנים, ככל הנראה עוד מתקופת הגאונים, התבטלה מעם ישראל אפשרות של צביעת הפתיל תחלת בציצית, וזאת מסיבות שונות, מה שגרם לכך שבמשך השנים עבדה גם המסורת המדויקת של אותו חילזון והאופן שבו מפיקים את צבע התחלת. ומאז עם ישראל מקיים את מצוות ציצית רק בחוטי לבן, וזאת על פי הכלל שקבע המשנה במסכת מנחות, שהתחלת איננה מעכבת את הלבן. אמנם, לפני למעלה מ-100 שנה החלו ניסיונות לחדש את התחלת על ידי מאמצים לחקור ולהתחקות אחר זיהוי מחדש של החילזון, ומהראשונים והבולטים שהובילו את העיסוק המחודש בנושא הוא כידוע אדמו"ר מרדזין, ואחריו עוד רבנים ומדענים שחקרו ועשו ניסיונות וכתבו מחקרים וספרים, ומאז ועד עתה מתקיים בנושא זה פלמוס רחב בעולם היהודי ובקרב פוסקי הלכה. לסיום נציין, כידוע, ידועים דברי האריז"ל, שעל פי פנימיות והסוד, עניין התחלת שייך דווקא לתקופת בית המקדש, וכעת שאין בית המקדש, לא ניתן להמשיך את אותו המשכה האלוקית הנמשכת על ידי מצוות התחלת. ובהקשר לזה נציין את פירושו הנפלא של אור החיים הקדוש, המראה כיצד עניין זה של ביטול התחלת כבר מרומז בתורה עצמה. שכן במצוות ציצית נאמר בתורה, ועשו להם ציצית על כנפי ויגדל מדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחלת. ונשאלת השאלה, מדוע כתבה התורה את המילים לדורותם באמצע המצווה, ולא בסוף לאחר הציווי על התחלת? אלא אומר על זה אור החיים הקדוש, ונתחכם הכתוב ואמר לדורותם קודם זיכרון התחלת, לומר שהלבן לדורותם בכל זמן, אבל התחלת אינו לדורותם, שכן יבוא זמן שבו התחלת אכן לא יהיה מצוי. עד כאן לפינתנו, שלום וכל טוב.
האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי מפי הגאון הרב מנחם הכט.